השנה וחצי האחרונות מחקו לי די הרבה זיכרונות מתוקים. בשלישי לינואר 2017 נולד הנכד הראשון שלי, וזה זיכרון מתוק מאוד.
שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. בת יהולין גרה בכפר עזה במשך 50 שנה. גרה זו לא הגדרה טובה. היא חיה כפר עזה וחשבה כפר עזה וצילמה כפר עזה על שקיעות וזריחות משני עברי הגדר, על תאונת דרכים מצילת חיים ועל הדבר הכי חשוב בחיים, תשמעו מיד. היי בתיה.
היי.
מה הקשר שלך לעולם הזה של התמודדויות נפשיות?
משהו כמו 70 שנה הייתי בטוחה שזה לא קשור אליי. ובשנה האחרונה זה חלק מאוד גדול מחיי, שגם הוכיח לי שהתמודדתי עם זה הרבה לפני כן, אבל לא הייתי מודעת לזה בכלל. רק השבעה באוקטובר שמו לי את המראה מול הפנים, והבנתי שאני הרבה שנים, מאז שאני בת 20 בערך, בסיפור הזה.
מה למדת על עצמך?
למדתי על עצמי שכל ההתעסקות הזאת, כאילו, לא הייתה חלק מהיומיום שלי, לא משהו שחשבתי שאני צריכה להתעסק איתו, או שהוא משפיע על חיי, והחיים מתקדמים, ואני מאוד פעילה ועושה, והתברר לי כשהייתי בת 20, מלחמת יום כיפור, הייתי קצינת נפגעים של חטיבת צנחנים. בלי שום הכנה לעניין הזה. באותה תקופה, כל הסיפור הזה של לטפל בכלל בנפש, לא היה משהו שמישהו מכיר ומישהו יודע, ואני את הפרק הזה נעלתי וזרקתי את המפתח.
בתיה בת ה-20 עלתה מתוכך סביב השבעה באוקטובר?
הייתי במלחמה, ניהלתי אירועים שלמים במלחמה, שעד השבעה לאוקטובר הייתי בטוחה שהיא החלק הכי קשה בחיים שלי.
כן.
ויכולתי לנהל את זה בגיל 20, אז גם בגיל 70 אני יכולה לנהל את זה.
אז בואי נלך לשבעה באוקטובר. אבל את יודעת, אולי הכי טבעי זה ללכת עכשיו לשבעה באוקטובר, אבל אני מזמינה אותנו ללכת קודם לכן. כי את למעשה, הרבה לפני השבעה באוקטובר, התגייסת, אפשר לומר, למאבק מודעות ציבורית, אולי. והרגשת שדברים מתרחשים, וכלל תושבי הארץ לא מספיק ערים להם. אז בואי נלך באמת לתקופה שלפני.
תראי, אני חיה בכפר עזה כמעט 50 שנה. אני הייתי מגויסת בשני כיוונים. אחד מהם זה באמת שמישהו יתחיל לספור אותנו ולהבין שאנחנו לא אזרחים סוג לא יודעת איזה, ושזה ברור וזה בסדר שאנחנו נחיה במלחמה. וחיינו 23 שנים במלחמה. ומצד שני, התגייסתי גם לסיפור של לנסות ליצור איזשהו דו-קיום עם הצד השני. כי חשבתי שאנחנו האנשים הלא פוליטיים, האומנים או כל מיני דברים כאלה, אולי נצליח לעשות משהו שאף אחד אחר לא עושה. ובשתי הזוויות האלה בעצם נחלתי כישלון גדול מאוד.
בואי נלך לשתי הזירות האלה באמת. אחת של המודעות אצלנו והשנייה של דו-קיום.
אז אנחנו מ-2001 התחיל הירי מהרצועה לכיוון סדרות ויישובי העוטף. ובהתחלה צחקנו, כי אמרנו, טוב, מה הם יכולים כבר לעשות לנו? אבל לאט לאט הם הראו לנו מה הם יכולים לעשות לנו, וזה הלך והחמיר. ואני מפעם לפעם הייתי יוצאת באיזה שהם פוסטים ואמירות על, על זה שלא יכול להיות שנותנים לחלק גדול במדינה לחיות בצורה שהיא לא הגיונית. אבל הקטע הרציני של האמירה שלי קרה ב-2018, כשהעוטף בער כולו. שוב, זה התחיל באפריל 2018, ערב פסח זה היה, עם ההפגנה הראשונה של החמאס על הגדר, יום הנכבה או משהו כזה, והם התחילו להבעיר את השטח. אז שוב, בהתחלה נורא צחקנו, כי זה לא היה רציני, ואמרנו, טוב, מי, מה, אנחנו סטארט-אפ ניישן, מי יכול לנו? אבל לאט לאט זה הלך והתגבר. ובתחושה שלי, מי שהיה אחראי על זה לא באמת חשב שצריך להילחם בזה.
מי שהיה אחראי מהצבא, מהממשלה,
מהצבא,
או
מהמדינה,
או גם גופים מהעוטף. כלומר, מעניין אותי האם בקרב התושבים היו גם מגוון קולות, כאלה שאמרו, בסדר, מה אתם נבלים, מה אתם עושים מזה סיפור, או שלכולם היה ברור שמשהו כאן אימתני מתרחש ורוחש מתחת לפני הקרקע.
לא היה גוף מהעוטף שדיבר שפה אחת. בתקופה הזאת הייתי שותפה בהקמה של כמה גופים, גופי מחאה, שניסו לפנות לדרג המדיני. הצבא פחות היה מי שיכול לענות לנו, זה היה יותר הדרג המדיני, ולגייס את תושבי העוטף שיצאו להילחם על הזכויות שלהם לחיות בשקט, וההצלחה הייתה קטנה מאוד. ואני אין לי טענות לחברים שלי בעוטף, כי לצאת למלחמות כאלה, זה כרוך בהרבה מאוד ימים, בהפסד ימי עבודה, בהפסד ימי, כאילו, נוסף לכל הכאוס שעבר על האנשים בגלל כל המהומות של הירי וכל זה, אז כשכבר חוזרים לאיזושהי שגרה,
רוצים לשמור
עליה. כולם השתדלו לשמור עליה, כדי לפחות שהילדים, אז לא היו לי, לא היה לי כעס עליהם, אבל הבנתי שבלי התמיכה של החברים שלנו לא יקרה כלום. ואני ב-2018, שכל זה התחיל, החלטתי שזה התחיל מזה שהתקשורת, כאילו הייתה נגדנו, התקשורת דיווחה דיווחים לא קשורים למציאות. יום של 40 שריפות, ובתקשורת מספרים שהיו 5 שריפות. כל מיני דברים כאלה, החברים שלי בפייסבוק אמרו לי, בתיה, תקשיבי, אנחנו לא מבינים את הדיסוננס הזה בין מה שאת כותבת ומה שהתקשורת, יש פה משהו לא ברור. ואז החלטתי להפוך את הפייסבוק שלי לדף תקשורת. פשוט כל יום הייתי מוציאה 2, 3, 4, 5 פוסטים כמה שצריך, מלווים בסרטונים, בתמונות, בכל דיווחים וכל הדברים שקשורים כדי שאנשים יראו מה זה. וזה הפך להיות כלי תקשורת רציני. אלפי עוקבים התחילו להיות לי לדף הזה. ועד היום אנשים אומרים לי, כשאנחנו רוצים לדעת מה באמת קורה, אנחנו נכנסים לדף פייסבוק שלה. עכשיו אנחנו מקבלים את האינפורמציה האמיתית. אז זה הפך להיות באמת כלי שבו זעקתי, וזעקנו, לא הייתי לבד, היו לי עוד חברים בעיני הזה, שמשהו כאן לא מסתדר. אבל אף אחד לא הקשיב לנו. אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה. בנובמבר 2018, יום אחד קיבלתי מייל מהוועדה לזכויות האדם באום בז'נבה, שביקשו ממני לבוא ולהעיד על אירועי הגדר בין עזה לישראל. אני לא התלבטתי בכלל, אני אמרתי להם אני מגיעה, זה היה יום שני התקשרו אליי, ביום חמישי הייתי צריכה להיות בז'נבה. דקה אחרי שנסגר הטלפון, קיבלתי טלפון ממשרד החוץ, שאמרו לי, בתיה, שמענו שאת נוסעת לאום, זאת נסיעה שלך עצמאית בלי קשר למדינת ישראל. אמרתי להם, אין בעיה, ואז הם שאלו אותי, את רוצה שנשלח לך חומרים, שיהיה לך מה לדבר ומה להראות? אמרתי להם, בוודאי. ואחרי שעה קיבלתי למייל את כל החומרים שלי. זה מה שהיה למדינת ישראל. לא היה להם כלום. אנחנו באותה תקופה, אני ועוד חברה מקיבוץ נירים, יצרנו את מפת השריפות של הנגב המערבי, שהצענו אותה לצבא. אף אחד לא רוצה להסתכל על זה, אף אחד לא רוצה לגעת בזה. המפה הזאת עד היום נמצאת בגוגל מפס, היא בנויה כבר משכבות של 2018, 2019, כל שנה היינו שמים עוד שכבה עם הכל. היום כשאת מבקשת מהצבא, הוא נותן לך את המפה הזאת, כי זה הכלי שיש לו. ונסעתי לזה לז'נבה, אבל התחושה הייתה שכאילו זה עליי, על הכתפיים שלי, ואין אף אחד ששותף לעניין.
איך חיים בתחושה כזו כל כך הרבה שנים? בעצם את אומרת, אני הבנתי שאין לנו רוח גבית, הקמתי גוף תקשורת עצמאי שקוראים לו בתיה. ובעצם זו תחושת ביטחון מאוד מאוד מעורערת.
זה נכון מה שאת אומרת, אבל את יודעת, את חיה במקום כל כך הרבה שנים. את מאמינה במה שאת עושה. אני מוכרחה להגיד שברמה האישית, זה לא מאוד הפחיד אותי. לא צבע אדום, לא הייתי...
חיית בתוך זה.
חייתי בתוך כולם. זה.
אני חושבת על זה שזה באותה מידה מישהו עכשיו מפינלנד יכול לשאול אותי, טלי, אבל את איך את חיה במדינת ישראל? את רואה מה קורה, את מבינה שיש משבר אמון עמוק. את לא בטוחה, איך את ממשיכה לחיות שם? זה אותו דבר, כמו שישאלו
נכון,
אותי את זה.
נכון, עכשיו דרך אגב, שהיינו באום, היינו אדל ואני באום, השאלה שלהם הייתה, למה אתם חיות שם? ואמרתי להם, זאת שאלה לא לגיטימית, מישהו שאל אתכם למה אתם חיים איפה שאתם חיים, וחוץ מזה, ואמרתי, ודרך אגב, אתם לא יחידים, גם בארץ, כולם שאלו אותנו, למה אתם חיים שם? שאלה טובה, אני מוכרחה להגיד שהיא שאלה טובה, פעם לא כל כך הבנתי אותה, היום אני מבינה אותה יותר. היום אין לי תשובה ברורה למה חיים שם. אבל כאילו זה היה מקום שבניתי מאז שהייתי בת 20, ותכננתי להזדקן בכבוד, לחיות עם כל המשפחה שלי במקום הכי נהדר שיש. באמת, כפר עזה הייתה גן עדן, באמת גן עדן. נהגנו הרבה פעמים להגיד שזה 95% גן עדן ו5% גיהנום,
כן.
אז אני לא יודעת כמה אחוז וכאלה, אבל זה באמת היה גן עדן. אז זה גן עדן, איכשהו... עכשיו, מהצד השני, באמת ניסיתי גם לבנות משהו שעם הצד השני... אולי יאפשר לחיות באמת בשקט ובשלום, כי האמנתי שגם בצד השני יש אנשים שרוצים לחיות בשקט, שרוצים לגדל את הילדים שלהם בשקט, ושאולי אנחנו יחד נפעל, אז תהיה לזה התכנות.
זאת הזירה של דו-קיום שדיברת עליה קודם. כן. אז רגע לפני שניכנס גם לזה, את יכולה רגע לקחת אותי את מי גידלת בכפר עזה, וקצת רגע על מה זה הקן של בתיה.
אז בכפר עזה נולדו לי 3 ילדים, רותם ביתי הבכורה, איתמר בני האמצעי ואריאל בני הצעיר. בכפר עזה נולדו 2 מנכדיי, ירדן ויובל, ילדיה של רותם. אנחנו אף פעם לא בבית, לא כאילו לחצנו או דיברנו על זה שחייבים להמשיך לגור בכפר עזה. כל אחד יחיה את החיים שלו במקום שהכי טוב לו ומה שהוא ירצה. רותם, הבכורה שלנו, הייתה בצבא, שרתה, הייתה בצבא קבע, חזרה לקיבוץ, נסעה לעולם הגדול, ואז יצאה ללמוד. והלימודים שלה הובילו אותה לעיר הגדולה, לתל אביב. היא חיה 10 שנים בתל אביב, חיים נהדרים, אבל ביום שהיא החליטה שהיא רוצה להקים משפחה, היא חזרה לכפר עזה. כי רק בכפר עזה מקימים בית.
הייתה לה דוגמה טובה לאורך השנים.
בהמשך התקופה, אני הייתי מנהלת הצמיחה הדמוגרפית של כפר עזה. ואחד הדברים הכי מפליאים, שבכפר עזה, בשבעה באוקטובר, הייתה רשימת המתנה של כאלה שרוצים לבוא לגור בכפר עזה, רשימת המתנה של 3 שנים. לא הייתה בלת הפנויה בכפר עזה. עכשיו זאת אומרת, איך? איך יכול להיות? אז מסתבר שקהילה וחינוך טוב וכל הדברים האלה, יש בהם אמירה מאוד משמעותית. בתקופה שהייתי, ניהלתי את הצמיחה הדמוגרפית, בנינו אז את שכונת בתי אגודה. של כפר עזה, שם גרה גם הבת שלי, שכונה של משפחות צעירות בני משק ברובם, עם ילדים קטנים, שהשקיעו את מיטב כספם, כי בקיבוץ של היום כל אחד בונה לעצמו את הבית, מעל 1.5 מיליון שקל, ואני אמרתי, תקשיבו, אם המשפחות האלה, חשבו שזה נכון לבנות כאן את הבית, למרות שהם פותחים את התריס והם רואים את סג'איה מול העיניים, אז כנראה שכן יש איזושהי תקווה שמשהו טוב יקרה פה, שנוכל לחיות בשקט ובשלום.
וזה גם מה ששולח אותך לטפח את דו הקיום.
כן.
מה את עושה בהקשרים האלה?
הייתי שותפה בחלק מפעילויות של נשים עושות שלום, בניסיון ליצור שיח ועוד כל מיני דברים, אבל עיקר העניין היה ביצירת תערוכה משותפת, תערוכת צילומים, שלי ושל צלם מעזה. כמה שנים קודם הייתי יוצאת כל בוקר, מטיילת בשבילים של כפר עזה, ומצלמת את כל היופי המטורף שהיה שם. באיזשהו קטע קיבלתי מלגה, שאמרו לי, הנה, יש לך פה כסף, תעשי את הארוחה. בכל הפעמים שהלכתי מסביב לגדר, תמיד ידעתי שמישהו, יש שם מישהו בצד השני, שמעתי אותם, ראיתי אותם, הרחתי אותם, זאת אומרת, ידעתי. וגם הרבה פעמים עלתה בי מחשבה מעניין, אם מישהו בצד השני עושה את מה שאני עושה. החלטתי שזאת תהיה את הארוחה שתראה, את שני צידי הגדר, את החיים מהצד הזה ואת החיים מהצד הזה. ואז פניתי דרך פוסט בפייסבוק לעולם הגדול, שיזמנו לי אנשים מעזה שרוצים להיות שותפים בתערוכה. וככה זה התחיל.
למי הגעת בעקבות זה?
אז האמת היא שהגיעו אליי 5 צלמים, אבל משהו כמו 3 שבועות חודש אחרי שהתחלנו, 4 מהם אמרו לי, בתיה מסוכן לנו מדי. אנחנו מרגישים שכל מילה שעוברת בינינו, מישהו רואה אותה ומישהו מתחילים לעקוב אחרינו, המשפחות שלנו מאוד מאוד דואגות, ואנחנו פשוט לא יכולים, וזהו, נתקו מגע. ונשאר צלם אחד, בחור צעיר, שהמשיך חופשי והכל בסדר, ואז אני פניתי אליו, ואמרתי לו, תגיד, אתה לא פוחד? אז הוא אמר לי, תראי, אני יודע שזה לא פשוט, אני יודע שיש בזה סכנה, אבל אני חייב להמשיך. אני רוצה שהעולם ידע שבעזה לא כולם טרוריסטים, ולא כולם רוצים להרוג אתכם. יש פה אנשים שרוצים לחיות בשקט ובשלווה, ואולי אנחנו, אנשים שלא קשורים לפוליטיקה, בסוג של אומנות וקשרים כאלה, נצליח לעשות משהו שיביא לחיים יותר טובים פה.
בדיוק מה שפיללת לו.
והוא, מה שנקרא, שתיתי את דבריו בצמה, כן. כי זה בדיוק מה שאני חשבתי.
נכון.
אז לקח לי עוד איזה יום, יומיים לחשוב על זה טוב, ואמרתי לו, תשמע, אני לא יודעת אם אתה אמיץ או טיפש, אבל אני את החיים שלך לא לוקחת על הכתפיים שלי, ולכן אם אתה רוצה להיות שותף בתערוכה שלי, אתה תופיע בה בעילום שם. אף אחד חוץ ממני לא יודע מי אתה. לא רואה את התמונה של, את הפנים שלך, לא רואה, שום פרט עליך לא ידוע. קוראים לך מחמוד, וזהו. והוא הסכים.
אז רק נגיד שאת בעצם בסיטואציה הזאת מאוד שומרת עליו.
מאוד שומרת עליו.
מה שבהמשך הסיפור אנחנו נגלה שזה לא היה הדדי. אז אפשר להגיד שאת מנהלת שתי מלחמות או מאבקים או מהלכים, אחד באמת ניסיון לשמור על העוטף, ואחד לטפח איזושהי הכשרת לבבות לטובת איזשהו חזון שאולי לא יצטרכו להילחם בו. וחודש, אני יודעת שספטמבר 23 היה חודש מאוד מאוד מאתגר וקשוח, מבחינת מה שראיתם מעבר לגדר. בואי נלך לשבעה באוקטובר.
בדרך אגב, בספטמבר, אני חושבת שכל יום יש לי פוסט בפייסבוק, שמתאר בדיוק מה קורה, ואני דרך אגב את כל הפוסטים מסיימת בהשטגים, חיים באזור מלחמה, מחכים לאסון. כל וואו. הפוסטים שלי מסתיימים ככה.
הכתובת הייתה על הפיד. ואכן, האסון
ואכן, שבעה לאוקטובר הגיע.
כן. איך מתחיל הבוקר הזה?
הבוקר מתחיל ב-6:29, אצלנו בבית, אנחנו שומעים כמו מטוס סילון ממריא מהגינה שלנו. אנחנו מתעוררים מהשינה, ואני אומרת לבעל שלי, תשמע, מעניין מה עשינו אתמול בלילה בעזה, כי יצא עכשיו טיל לתל אביב. עוד לא היו אזעקות, אבל אנחנו גרים כל כך קרוב לעזה.
את כבר יודעת לזהות
את... שאני יודעת לזהות את היציאות כן. של הטילים, אני יודעת לפי העוצמה לזהות את הכיוון, מכיוון שזה היה טיל לתל אביב, אז אמרתי, טוב, איננו מה ללכת לממד, זה לא לכיוון שלנו, הכל בסדר אצלנו. אבל תוך שנייה התחילו אזעקות מטורפות לכל, באמת, בלי הפוגה, וכיפת ברזל מתחילה להתפוצץ מעל הבית, אז אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לרוץ לממד. אנחנו נמצאים בחדר שינה, והממד נמצא בקצה השני של הבית, לא בית גדול, ואנחנו הולכים מהממד לכיוון מהחדר שינה לכיוון הממד. אנחנו עוברים במטבח שלנו שיש בו חלון שפונה החוצה, ואני מציצה דרך החלון, ואני רואה חמישה גברים לבושים שחור עם סרטים לבנים על הראש עומדים בדלת הכניסה אליי הביתה, ואני לא מבינה מה אני רואה. ותוך שנייה, אבל הם מתחילים לצעוק בערבית, ואני רואה דרך החלון עוד המונים כאלה מגיעים מכל האזור, רצים ומתרוצצים בין הבתים ומתקרבים לאזור שלנו. אני מבינה שאנחנו צריכים לרוץ מהר לממד ולסגור את הדלת. ואז אנחנו גם מקבלים הודעה בוואטסאפ של הקיבוץ מצוות צחי שאומר לנו, יש מחבלים בקיבוץ, תיכנסו לממד ואל תצאו עד להודעה חדשה.
איך אפשר לתפוס את זה, בתיה? איך אפשר לתפוס את הסיטואציה הזאת?
אי אפשר. זה לא משהו שתופסים. זה סוג של, אני חושבת סוג של אוטומט. כאילו אין פה הרבה על מה לחשוב.
מתפקדים.
כן, הדבר היחידי שכן חשבתי זה שיש לי עוד בן ועוד בת עם שני ילדים שנמצאים כל אחד בממד שלו. אז הדבר הראשון זה יצרנו קשר בוואטסאפ המשפחתי לברר מה קורה עם כל אחד. אז כל אחד מהם אומר לי, כן, שמענו, אנחנו יודעים, אנחנו בממד. רותם אומרת שהילדים עוד ישנים, הם ישנים בממד, זה החדר שינה שלהם, והיא סגרה את הבית ונעלה, והיא אומרת לי, ואני שומעת פה ירי נקל מאוד חזק, ירי של מקלעים, וגם אנחנו שומעים את זה. עכשיו, זה רעשים שאנחנו מכירים, זה לא משהו שהפתיע אותנו מאוד, אבל לא בעוצמה כזאת ובקרבה כזאת.
כן.
זהו, ואנחנו יושבים ואנחנו מחכים שנקבל איזשהם הוראות, מה עושים?
סלחי לי רגע על הטכניות, אבל את חושבת על מה לקחת איתי, זה יכול לקחת הרבה זמן, משהו
לא,
כזה?
לא, אני בטוחה שתוך כמה שעה גג והכל מסתיים. לדקה לא, איפה היינו? היינו עם פיג'אמה, לא שתינו, לא אכלנו כלום. ככה רצנו לממד, ואנחנו בסדר, עוד
נצא ונתרגל.
נצא תכף, כן.
כן. את שומעת את הצעקות מבחוץ?
אני שומעת הרבה מאוד ירי, אני שומעת כיפת ברזל, לא מפסיקה להתפוצץ לנו מעל הראש. יש המון, המון פיצוצים שאני את חלקם לא יודעת לזהות. ואני שומעת, כן, אני שומעת הרבה צעקות, הרבה קולות. ואני לא כך יודעת לזהות עד הסוף מה זה. תשמעי, כשאמרו יש מחבלים בכפר עזה, אז אמרנו, טוב, כמה? 5-6 מחבלים? נו, באמת, כאילו, עוד רגע וזה מסתדר. אף אחד לא חשב על 600 מחבלים.
אי אפשר לדמיין את זה, אי אפשר לשער את זה.
אבל יותר מאוחר, בהמשך היום, הייתה לי את האפשרות להתחבר החוצה, דרך המצלמה של האוטו שלי, ולראות מה קורה בחוץ. וישבתי בממד וראיתי את כל מה שקורה בחוץ.
את רואה את החורבן.
אני רואה את הכמויות של המחבלים שמתרוצצים סביב הבתים, על הגגות, כל מה שהם עושים, ואין לי מה לעשות עם זה, כי אין לי מי לדבר.
מה את אומרת לעצמך? מה עובר לך בראש?
אני לא חושבת שעובר לי משהו בראש. הדבר היחידי שעבר לי בראש, וגם הוא כזה היה די מאורפל, אנחנו עד השעה 12, זה התחיל ככה, בסביבות זה התחיל מזה שבסביבות 8:30, אני חושבת, התקשר אליי חבר שהוא עיתונאי, ואמר לי, בתיה, זה נכון שרועי וסמדר נרצחו? ואמרתי לו, תקשיב, איזה שטויות אתה מדבר? מה פתאום? הכל בסדר, לא קרה פה שום דבר. כאילו, מאיפה המצאת את זה? בסביבות 10 הודיעו שאופיר ליפשטיין נרצח. זו הייתה ההודעה היחידה שקיבלנו באותו יום על מה שקורה. ואמרנו, אוקיי, אבל בסדר. אז יודעים שזה קרה, ובטח הצבא פה, ועוד מעט זה ייגמר.
ראש המועצה.
כן. ואנחנו בוואטסאפ המשפחתי, אנחנו בקשר בינינו כל חצי שעה בערך, שכל אחד מדווח, אנחנו בסדר, וזה, אנחנו שומעים את כל מה שקורה, אנחנו רואים, אבל אנחנו בסדר. רותם אמרה לי, הילדים פה יושבים עם טאבלטים, הבאתי את הטאבלטים שלהם, זה מה שנקרא הפקל, כשנכנסים לממד, רצים עם הטאבלטים פנימה, כדי שלילדים יהיה איכשהו להשיח את דעתם, והכל בסדר. בוואטסאפ של הקיבוץ, אנחנו רואים הודעות זוועה, של אנשים שזועקים שיבואו להציל אותם, כי המחבלים אצלם בבית, כי יורים בהם, כי הם פצועים, כי שורפים להם את הבית. כשמישהו יענה להודעות שלנו כבר, זו הייתה אחת ההודעות בוואטסאפ, שמישהו יענה להודעות שלנו כבר, כי היו אלפי הודעות ואף אחד לא ענה על כלום. לא היו שום תשובות. זעקות שמדה יגיעו, כי אנשים פה מאבדים את החיים שלהם. ואז הנה עוד מעט יגיעו, ואז בסביבות 11:30, 12, מקבלים הודעה, מדה לא יגיעו, תסתדרו בעצמכם. מה זה תסתדרו בעצמכם? מי יכול להסתדר בעצמו? ומרבע ל-12 בערך, אני שולחת הודעה לרותם, והיא לא עונה. ואז אני מנסה כל רבע שעה, כל כמה זמן, ליצור את הקשר, וזהו, אין יותר קשר. וככה זה נמשך עד יום ראשון בצהריים.
מה עובר לך בראש במצב הזה?
לא עובר לי בראש כלום.
את לא, אני שואלת ישירות, בתיה, את לא מזה לחשוב שאולי היא כבר לא איתך?
זה לא עובר לי בראש. זה כנראה סוג של משהו שמגן עלייך. זה לא עובר לי בראש. כששחררו אותנו, כשחילצו אותנו, והגעתי לאלונית, וישבו שם עשרות חיילים, ישבו, שתו קפה וישנו סיגריות, אמרתי לנו, למה אתם פה? למה אתם לא בפנים? ואף אחד לא ענה לי, אז כן, ניסיתי... ועברתי בין כל הקצינים וכל החיילים, והתחננתי שיכנסו לבית של רותם, כדי לראות אם מישהו נשאר שם בחיים. ואף אחד לא קם ואף אחד לא ענה לי.
זו קבוצה, מה הם היו, מאיזו יחידה?
כל מיני.
כלומר, יושבים שם החיילים, אתם עברתם תופת, הישרדותית, חורבן גדול, אסון, אובדנים, ואת רואה שיש שם חיילים שמאיזושהי סיבה מנועים מלהיכנס ולהילחם ולנסות להגן עליכם.
הדבר הראשון שאמרתי זה לא הצבא שאני מכירה. סיפרתי לך שהייתי בסוג של מלחמה.
לוחמת, כן.
הילדים שלי כולם היו בצבא. צהל שאני מכיר אף פעם לא התנהג ככה. לא הצלחתי להבין מי זה הצבא הזה.
הם פחדו לפעול, הם חיכו לפקודה, הייתה פקודה הפוכה, את יודעת בדיעבד.
כל מה שתגידי זה נכון. אף אחד לא אמר לנו אז כלום, ועד היום הזה אף אחד לא אמר לנו כלום. אף אחד לא דיבר איתנו עד הרגע הזה, על מה היה, למה וכמה. כלום, שום דבר.
כן, אמא לביאה.
באותו... זמן שהייתי שם, נכנסתי לאלונית, שהייתה כולה הרוסה ושבורה והכל, וקבוצה של חיילים ישנה שם על הרצפה, וצילמתי את זה. לא יודעת למה, המצלמה שלי באופן אוטומטי צילמה את זה, כן. זה הפכה להיות תמונה אייקונית שמסתובבת היום בכל העולם. והתגובה ש... באמת השאירה אותי פעורת פה, זה שאחד הקצינים שקשור לכפר עזה ולתחקיר וזה, אמר, התקשר אליי יום אחד ואמר לי, בתיה, יש לנו בעיה עם התמונה שלך.
כן, גם לך יש בעיה עם התמונה הזאת. כן. מה אפשר לענות על זה? כאימא לביאה, את לא נעצרת שם, נכון? כשלא עונים לך.
לא, אני לא נעצרת, אבל זה לא עוזר לי. אני 4 שעות עברתי בין כולם, 8 פעמים. דיברתי עם כולם. הדבר היחידי שעזר לי, זה שפתאום הגיע קצין, שאמר לי, אני הולך לצאת רותם. ואז הסתכלתי עליו, אמרתי לו, איך אתה יודע שקוראים לה רותם? וזה אמר לי, אני חבר שלה מהתיכון. זה הייתה הסיבה היחידה שמישהו החליט ללכת לראות אם היא בחיים.
ואז אתם נשארים שם, את מחכה בעלונית?
עכשיו, כשהגענו, אנחנו הגענו מוקדם בבוקר, חיכו אוטובוסים בעלונית.
אנחנו בשמונה באוקטובר.
בשמונה באוקטובר, בבוקר, אחרי שחילצו אותנו, גם זה היה באמת סוג של הזיה. החילוץ היה תחת אש, זחלנו בשדה, מסביב עשרות גופות של מחבלים ושל חברים שלנו.
את מזהה?
אני מזהה חלק מהם. ואז אמרו לי, טוב, אתם חייבים לעלות על האוטובוס, אתם חייבים להתפנות כי נורא מסוכן כאן. ואז הסתכלתי עליהם די בבדיחות הדעת, ואמרתי להם, אני לא הולכת מכאן, יש לי כאן בת עם שני נכדים ובן, ואני לא עוזבת עד שאני לא רואה מה הייתה. אמרו לי, את לא יכולה להישאר כאן, והסברתי להם שהם פשוט לא יכולים להגיד לי מה לעשות, שיתעסקו בעניינים שלהם, אני אתעסק בעניינים שלי, ואני לא הולכת עד שאני לא אוספת את כולם.
באתי, את מדברת בלשון יחיד, את עם בעלך שם?
אני עם בעלי, כן. Okay. אנחנו ביחד, אנחנו יחידה אחת שמשלימה אחד את השני, כן, לגמרי. Okay.
ואז אתם נשארים שם, לא מתפנים בשום אוטובוס, בשום מקום.
כן. עד שבשעה אחת בצהריים מגיע רכב ממוגן, ואני רואה את רותם את הילדים, יורדים, שזאת התמונה שפיללתי לראות, לא הייתי בטוחה שזה מה שיקרה, אבל זה היה באמת אירוע משמעותי.
מה קורה לך כשאת רואה אותם?
אז כמובן שאני רצה אליהם ומחבקת אותם, ומנסה גם אבל להיות מאוד מאופקת,
כן.
כדי לא להבהיל אף אחד. אני לא יודעת מה, אני לא יודעת כלום מה עבר עליהם. אין כן. לי מושג מה קרה, ואני רוצה לשמור על הילדים שלא לעשות להם כל מיני, כאילו את מה שאני מרגישה לא להפיל עליהם. אז אנחנו לוקחים אותם, אנחנו לוקח אותם, נותן להם אוכל ושתייה, ואז רותם ואני הולכות יחד שוב לדבר עם החיילים שיוכלו לחלץ את איתמר. כי איתמר כבר למעלה מ-33 שעות בחדר שלו, בממד שלו, תחת אש, תופת, ובשעות האחרונות הוא היה מתקשר אליי מפעם לפעם, אמר לי, שמישהו יבוא לחלץ אותי, אם לא מגיעים אני פשוט פותח את הדלת והולך. ואני יודעת שהוא עלול לעשות את זה. ואנחנו מנסות, שוב, עוברות בין, שמישהו יקום וילך לחלץ אותו, ואז רותם מצליחה להגיע אל איזה מישהו שלא יודעת, מצליחה איכשהו.
פותחת לו את הלב.
כן. והם יוצאים ומביאים את איתמר. איתמר היה 36 שעות שם בממד. ואז איתמר מגיע, ואז כולנו עולים על האוטובוס, ובסביבות 5 אחרי הצהריים עוזבים את כפר עזה.
ומגיעים לשפעים?
ומגיעים לשפעים.
באיזה רגע את מוצאת את עצמך בוכה פעם ראשונה?
זה לקח כמה ימים. אני לא יודעת אפילו כמה. לקח לי הרבה זמן להתחיל לבכות. אני לא יודעת להגיד מתי זה קרה. אחר כך שזה קרה, לא הצלחתי להפסיק.
כן.
אבל אני לא יודעת כמה זמן זה לקח.
כלומר, אני חושבת, היית בערך 24 שעות בממד, אבל בממד הרגשי היית הרבה יותר ימים.
בטוח.
מתי את שומעת מרותם מה עבר עליהם כל השעות האלה?
עכשיו, כשהגענו לשפעים, זו הייתה פעם ראשונה ששי, אבא של ירדן ויובל הגיע, כי הוא היה בבית חולים, אחרי תאונת דרכים. הם היו את כל האירוע הזה, והוא היה מרחוק, שהוא איבד איתם את הקשר כמו שאנחנו איבדנו את הקשר, והוא לא ידע מה קורה.
אז עוד פעם נסדר את ההקשר, החתן שלך, כן, בעלה של רותם, בעצם לא היה בכפר עזה בשבעה באוקטובר.
לא.
הוא מאושפז בבית חולים אחרי תאונת דרכים.
כן, תאונת הדרכים שהצילה את החיים שלו, ואולי כן. גם שלהם.
כן.
ואז אנחנו מגיעים לכאן, אז הוא ואימא שלו ואחותו מחכים לכולנו פה. אריאל, הבן שלנו שגר בטבעון, מחכה לנו פה. ואנחנו, כאילו, אני לפחות כשהגענו לכאן, אני הייתי בקהות חושים מוחלטת. כל הדרך היה לנו ברור שרותם והילדים נוסעים למשפחה של שי, הם גרים פה בצור משה, וזה המקום שהם הולכים להיות בו. ואריאל הגיע בעצם לקחת אותנו אליו לטבעון. וכשהגענו לפה, הבנו שאנחנו חייבים להישאר פה, שאנחנו לא יכולים ללכת לשום מקום, שאנחנו צריכים להיות ביחד.
עם מי שעברו איתכם.
קודם כל, אנחנו, המשפחה.
כן.
אנחנו חייבים להיות ביחד. ואז, אחרי שקצת התארגנו וזה, אז אמרתי לו, תגידי, מה קרה? למה נעלמת לי לכל כך הרבה שעות? מה, נגמר לך בטריה? מה קרה? ואז היא סיפרה לי מה עבר עליהם. שזה פשוט היה מצמרר.
מה את שומעת ממנה?
אז היא מספרת לי ש... הכל התחיל כמו שהתחיל אצלנו. סיפרתי לך שהיינו בקשר, ועכשיו בסביבות 10:30 בבוקר היא קיבלה טלפון מהשכן שגר מולה, עומר, שאמר לה, רותם, המחבלים ירו בי דרך החלון, אני פצוע, אני מדמם, ואני לא כל כך יודע מה לעשות, רותם היא פרמדיקית. ואז היא מסבירה לו, איך לעשות חוסם ארוכים, אומרת לו, אומר, תיכנס לממה, תסגור את הדלת, ובטח, תכף זה ייגמר ואני אבוא לטפל בך. והוא אומר לה, תודה, וזה בעצם המילים האחרונות שלו. הוא נכנס לממד, אבל יש לי תמונה של דלת הממד שלו, שמסבירה שאף אחד לא יכול להישאר חי, מאחורי הדלת הזאת שהייתה מחוררת כמו מסננת. ואז מתקשר כמה דקות אחרי זה השכן השני מולה ואומר לה, רותם, תזעיקי את מישהו שיבוא, המחבלים אצלי בסלון, הם מנסים לפרוץ לממד. ורותם מנסה להתקשר לצוות צחי, ויוד בשלב הזה מנסה להתקשר לצוות צחי ולא למישהו אחר, כי היא יודעת שבקבוצה של צחי אנחנו לא נמצאים. אז מה שנקרא, היא מגנה עלינו, שלא נדע מה קורה. אבל השיחה מתנתקת, והיא שומעת פיצוץ גדול, ושומעת ערבית בסלון. ואז היא כאילו חושבת לצעת טוב, כל הסיוטים שאי פעם חשבתי עליהם, הרגע מתממשים, והיא נמצאת עם הילדים בממד, והיא מנסה להחזיק חזק את הידית של הדלת, כדי שלא יצליחו לפתוח, אבל תוך שנייה הדלת נפתחת קצת, יורים פנימה לתוך הממד.
כשהיא ושני הילדים בממד.
למזלה, היא עמדה בניצב לדלת, הכדור שרט אותה, ונתקע בארון. ואז שישה מחבלים נכנסים פנימה, עם נשקים שלופים מולם, היא קמה, נעמדה, חצצה בין הילדים וביניהם, ודיברה עם זה שנראה לה כמו מפקד החוליה הזאת. הסתכלה לו ישר לתוך העיניים, ודיברה איתו מאוד בשקט, באנגלית, כי אמרה שהיא לא יודעת ערבית, והיא לא יודעת אם הוא יודע עברית, ואמרה לו שהיא לבד עם שני ילדים קטנים. הוא מסתכל עליה ועל הילדים, ומתחיל מסתכל מתחת למיטות ובתוך הארונות, ואז הם יוצאים מחוץ לממד ומתחילים לדבר ביניהם, ואז ירדן אומר לה, אמא, יכול להיות שעכשיו הם מתייעצים איך להתנצל? הגננת שלו אחר כך אמרה שהילד היה תלמיד טוב, הוא למד שאם עושים בלגן, צריך אחר כך להתנצל. ואז הם חוזרים פנימה, אותו אחד שנראה כמו המפקד מביא כיסא מפינת אוכל, מתיישב מולה ומול הילדים עם הנשק שלוף, וכל האחרים מתחילים להסתובב בבית, הופכים את הבית, אוכלים, שותים, זורקים את כל הדברים על הרצפה, בלגן לא נורמלי. הם לוקחים את הטלפון שלה, מבקשים ממנה שתפתח את הטלפון, ואז היא מנסה לפתוח אותו עם טביעת אצבע, והם אומרים לה, לא, אנחנו רוצים את הקוד. היא לא רוצה לתת להם, כי אומרת, הטלפון זה בעצם הדבר היחידי שמחבר אותי לעולם החוצה, ואני לא רוצה שיקחו לי אותו. אז היא מנסה כאילו להראות להם שהיא לא זוכרת, שהיא מאוד בלחץ וזה, והיא כאילו לא מצליחה לזהות את הקוד, ואז הם מוקחים את הטלפון ונותנים לירדן. אומרים לו, תפתח. אז היא אומרת לו בשקט, תשים את הקוד של אבא, תשים את הקוד של אבא. אבל הוא ילד בן 6, הוא לא בכלל מבין מה, כן. על מה היא מדברת. אחר כך הוא שאל אותה, אמא, למה אמרת לי לשים את הקוד של אבא? והוא פותח את הטלפון, והם לוקחים את הטלפון, ומצלמים אותם בידיים שלהם, ומעלים את זה בכל הרשתות החברתיות. ולמזלי, לא הייתי מחוברת אליהם באותו יום.
ולא ראית את זה.
אבל אחת הגיסות שלי ראתה את זה. לזכותה יאמר שהיא לא דיברה איתי על זה אף פעם. הם ממשיכים להסתובב בבית, ומוצאים את התעודת מילואים של רותם. רותם היא מפי פלוגת רפואה של עוטף עזה, היא רב סרן, ואז הם אומרים לה, טוב, את קצינה, אז תני לנו את הנשק שלך. אז היא אומרת להם, יש לי ילדים קטנים בבית, אני לא מחזיקה נשק, והם לא מאמינים לה, אז היא אומרת להם, טוב, תשמעו, אתם פה בבית. חפשו מה שתמצאו שלכם, והיא אומרת להם, קחו כל מה שאתם רוצים, ורק תעזבו אותנו. אז אומרים לה, לא, 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 פה אצלך בבית זה יותר בטוח.
זה הופך להיות החמל שלהם.
וזה החמל שלהם. ואז הם ממשיכים לחפש, להסתובב, הם לא מוצאים כמובן נשק, כי באמת אין לה, ואז הם מוצאים את המפתחות של האוטו שלה, והם רוצים לקחת אותה לאוטו, והיא לא מוכנה לצאת, לא מוכנה ללכת.
זה למעשה, היא הייתה נחטפת אם היא הייתה הולכת איתה?
זה הייתה הכוונה אותה ואת הילדים.
כן.
אבל היא לא הסכימה לצאת מהבית ולהשאיר את הילדים. היא אמרה להם איפה נמצא האוטו, ונתנה להם את הקוד. אז שניים מהם הלכו לאוטו, וזהו, השאר הסתובבו בבית, אכלו, שתו, נחו, בלגן שלהם, בחוץ ממשיך להיות קרבות קשים, שאני לא יודעת עם מי היו הקרבות, כי לא היו חיילים. הם כל הזמן שואלים אותה, איפה החיילים? אבל היה כל הזמן את הטילים ואת הכיפת ברזל, היה המון המון רעש. הם כל הזמן שואלים אותה, איפה החיילים? היא אמרה להם, תקשיבו, אני בממד, אין לי מושג. מה שהתברר בדיעבד זה שהם, כשהם גילו כנראה שהיא קצינה, הם רצו לעשות איזשהו פיגוע מיקוח אצלה בבית, והם חיכו לחיילים. אז במקרה הזה מזל שהחיילים לא הגיעו, והם הלכו כדי לקחת אותה ואת הילדים באוטו לעזה, כי ככה לקחו את כל האנשים מכפר עזה, ברכבים של המשפחה.
כן.
הם לא הצליחו להניע את האוטו, ואז אחרי 4 שעות, אותו אחד שנראה כמו מפקד של החוליה הזאת, סגר את הדלת של הממד והם הלכו. ואז היא מספרת שזה היה הרגע שהתחילה לפחד עוד פעם, מאוד. כי זהו טוב, הם הלכו, ומה עכשיו? זה כבר יום ראשון אחרי הצהריים, אין לה טלפון, אין לה שום תקשורת עם העולם החיצוני, לא יודעת מה קורה. הילדים רעבים וצמאים, והיא לא יכולה לצאת ולהביא להם שום דבר. היא לא יכולה לצאת מהממד. הבית שלה פרוץ ופתוח, ו... יושבת במחקה, ויורד הערב, והילדים מאוד רעבים וצמאים, ובסוף הם נרדמים, והיא יושבת איתם בממד בחושך מוחלט, בשקט בשקט, בסביבות 9, 9:30 נכנסת חוליה חדשה של מחבלים הביתה. אבל כנראה בגלל שהבית היה כל כך הרוס ופרוץ והפוך, אז הם החליטו שכבר טיפלו בבית הזה, אז הם רק עושים סיבוב, אוכלים, שותים, לא יודעת מה, והולכים.
מדלגים על הממד.
כן, לא, הממד הוא במקום קצת מוסתר, אז הם לא מגיעים לשם. זהו, והבוקר עולה, והילדים מתעוררים, והם רעבים וצמאים, ואין שום יכולת לעזור להם, ורותם בסוג של ייאוש, שאומרת, זה כבר היה השלב, שהייתי בטוחה שזהו, שכבר אף אחד לא יגיע. ואז ביום ראשון בצהריים, היא שמעה שדופקים על הדלת שלה וצועקים שזה הצבא. היא לא הייתה בטוחה, היא ככה...
כן.
ואז חילצו אותה תחת אש גם מאוד כבדה. המחבלים עשו שם מערב למי שיגיע. זהו, ואז בסביבות 1:00 כזה הם הגיעו לאלונית. וזה משהו שאי אפשר לתפוס אותו.
לא.
אני מסתכלת עליה ועל הילדים, ואני לא מאמינה, כאילו, אני לא מאמינה, וזה עוד רגע שאנחנו לא באמת יודעים מה קרה בכפר עזה. אנחנו לא יודעים מי באמת נהרג, אנחנו לא יודעים על חטופים, בשלב הזה אנחנו לא יודעים.
את אומרת שכשהגעתם לכאן, הייתה לך תחושה עמוקה שאתם חייבים להישאר ביחד. את יכולה להגיד לי רגע, קודם כל זה, את יודעת, לפודקאסט הזה קוראים מי רוצה נס, אבל יש יסוד ניסי. אתם מסיימים את כל האירוע הזה, כשיקירייך מימינך ומשמאלך.
במשפחה שלנו, רק נס, אין שום דרך אחרת להסביר את זה, רק נס.
כן. ומה זה עושה למשפחה? כשאת אומרת, רגע, כולנו צריכים להיות עכשיו ביחד.
התחושה הייתה גם, בנוסף לביחד זה, שידעתי שאני לא יכולה, עם כל המטען שהבאתי איתי עם היומיים האלה, לנסוע אל אריאל ולהפיל את זה עליהם. זה לא משהו שמישהו יכול לשאת אותו. אנחנו רואים, נצטרך לדבר, נצטרך לשפוך את הכל. זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות להם את זה. זה בלתי אפשרי.
כלומר, את מבינה, את מאוד ערה. לזה שמה שאת חווית, מה שאתם עברתם, זה לא משהו שאפשר להטיח על אנשים אחרים, ללא הגנה והכנה. כאילו יש משהו שהוא כבד מנסו,
כן.
ורק אתם מבינים אותו, ולסביבה לא תהיה אפשרות מיידית להכיל אותו.
כן, אי אפשר להפיל את זה עליהם. עכשיו, אריאל היה פה בשביל לקחת אותנו אליו, והאמת היא שהוא נשאר פה איזה יומיים שלושה בסוף איתנו. כי הוא ירגיש גם הוא שהוא צריך להיות איתנו, והוא נשאר באותה עת, היה לו תינוק בן 3 חודשים, אז אשתו והתינוק נשארו בבית, והוא נשאר איתנו. דרך אגב, בתחושות מאוד קשות, שכאילו סוג של אשמת הניצולים,
כן.
סוג של כאילו הוא לא שייך למשפחה יותר, כי המשפחה עברה משהו שהוא לא קשור אליו, משהו שצריך לעבור זמן כדי שאפשר יהיה להכיל אותו.
משהו השתנה בך?
כן.
מה?
אני איבדתי את הסבלנות שלי כמעט לגבי הכל, אין יותר משהו שקוראים לו פוליטיקלי קורקט, הדברים הם חד וחלק, מה שיש זה מה שאנחנו נגיד, אם נעים לכם או לא נעים לכם, תתמודדו, וכן, הייתה בי הרבה אופטימיות. פעם היא כמעט נעלמה.
אנחנו לא סיפרנו מה קרה בשבעה באוקטובר עם הצלם המכונה מחמוד.
נכון.
רוצה לספר על זה בכמה מילים?
אז בשבעה באוקטובר, כמו שסיפרתי, הכל התחיל, הבנו שאנחנו במלחמה והכל. עכשיו, שוב, 10 בבוקר, עוד לא באמת הבנו מה קורה. ידענו שיש טילים, שיש אזעקות, שיש מחבלים בכפר עזה, טוב, נו, חוליה, 2, לא משהו רציני. לא ידענו שזה קורה גם במקומות אחרים. ובעשר בבוקר אני מקבלת שיחת טלפון ממספר ישראלי שאני לא מזהה, ואני שומעת שמישהו מדבר איתי באנגלית במבטא ערבי כבד, ואומר לי, היי, באתי, my girlfriend, how are you? ואז אני מזהה שזה השותף שלי מעזה, שהתעקש לקרוא לי, באתי, my girlfriend, למרות שהסברתי לו שאני יכולה להיות סבתא שלו. לא עשה עליו רושם. אז המשכתי להיות girlfriend, ואז הוא אומר לי, תקשיבי, את לא יודעת מה קורה פה, איזה מלחמה מטורפת, וחיל אוויר מפציץ בטירוף. ואני רגע מנסה לחשוב, איפה הוא נמצא שהוא מספר לי את זה? הוא בעזה? אז איך הוא יודע מה קורה פה? הוא פה? מה הוא עושה פה? וחיל אוויר לא יפציץ. איך אני יודעת? כי כשחיל אוויר מפציץ, אנחנו גרים כל כך קרוב, שהבית שלי פשוט רועד. חיל אוויר לא יפציץ. אז אמרתי, רגע, מה? ולא הצלחתי לסגור את המחשבות האלה, והוא התחיל לשאול אותי על כל תנועות הצבא באזור. יש אצלכם חיילים, איפה הם, מאיזה יחידות, לאן הם הולכים, כל מיני שאלות שהבנתי שזאת הדקה שאני חייבת לסיים את השיחה, לנתק את הטלפון, לחסום אותו, כדי שהוא לא יצליח להגיע אליי. ובאותו יום זה ככה הסתיים, כי לא יכולתי לעשות עם זה יותר כלום, לא היה לי מי לדבר בכלל. אבל אחרי יומיים שלושה שהיינו כאן, העברתי את כל הפרטים למי שצריך, וחזרו לאחר כך, אמרו לי, טופל. לא רוצה לדעת למה, מה, מי, כאילו לא מעניין אותי.
כן.
טופל, סבבה. כשעזבתי את כפר עזה ב-8 באוקטובר, לא באמת ידעתי מה קרה. אמרתי לך, לא, עזבתי את הבית שלי, ראיתי 3 בתים בוערים בסביבה, יצאתי החוצה, לא ידעתי מה קרה באמת בכפר עזה. משהו כמו שבוע וחצי אחרי, נסעתי לכפר עזה. זה היה יום הקשה בחיי, כי לא ציפיתי שזה מה שאני אמצא. ועברתי כמעט את כל כפר עזה, והמצלמה שלי פשוט, אני חושבת שהיו לו חיים משלה. מאות תמונות. שהיא צילמה והכל, שלקח לי זמן להסתכל עליהם, באותו יום עוד לא יכולתי להסתכל על זה.
המצלמה יכלה להסתכל, אבל את לא.
ואני לא, בדיוק. אבל אחרי איזשהו זמן התחלתי להסתכל, וזה הביא לי את התובנה, שבשלישי לפברואר 24, בדיוק שנה, בתערוכה שפתחתי עם השותף מעזה, אני רוצה לפתוח תערוכה שקוראים לה חלום שבר. והיא תראה איך הייתה כפר עזה עד השבעה לאוקטובר, ואיך היא נראית אחרי השבעה באוקטובר. חלום שבר. את יודעת למה לא חלום ושברו?
למה?
כי חלום ושברו זה פסוק של התנ״ך, שברו זה הפתרון של החלום. המשמעות של חלום ושברו זה חלום ופתרונו. אין לנו פתרון, אצלנו זה חלום שבר. בימים אלה היא חוזרת מארצות הברית, היא הופיעה בכל מיני מקומות בארצות הברית, וב-26 לפברואר היא נפתחת בגרמניה. אחד הדברים שלקחתי על עצמי ואמרתי, אם נשארתי בחיים, אז צריכה להיות איזושהי סיבה טובה, ולכן החלטתי שאני מקדישה את חיי באמת למה שאפשר הלאה, זה פשוט לדבר ולספר, ושלא יהיה מישהו שיגיד, לא יודע, לא ראיתי, לא שמעתי, זה לא קרה, זה לא נכון, זה... וזה מה שאני עושה. אני...
את כאן כדי לספר את הסיפור.
כן.
למה את הכי מתגעגעת, בתיה?
אני מתגעגעת לבית שלי. גם אם אני אחזור לקירות שהם היו הבית שלי, זה כבר לא הבית שלי. זאת אומרת, אני מתגעגעת לשישה באוקטובר, שלא יחזור ולא יהיה יותר לעולם. ולא משנה מה יהיה, ולא משנה איפה נהיה, ולא משנה איך כפר עזה תהיה, זה לא יהיה.
אני חושבת שבשישה באוקטובר נמצאת גם בתיה האופטימית.
כן.
יש סיכוי שתחזרי לכפר עזה?
אני לא יודעת. הגיונית, כל הסיבות אומרות לי לא לחזור. יכול להיות שלא תהיה לי ברירה, שלא תהיה לי אפשרות בגילי המופלג להתחיל חיים חדשים במקום אחר. אבל אני לא יודעת, אני היום לא יודעת להגיד.
איזה נס יש בחיים שלך, בתיה?
שכל המשפחה שלי איתנו היום. זה נס גדול, באמת, רק נס. אין שום הסבר אחר לזה.
לאיזה נס את עוד מייחלת?
אני מקווה קודם כל שכל החטופים יחזרו כבר, כי אי אפשר להמשיך מזה. אני יודעת שאם הם לא יחזרו, פני מדינת ישראל יהיו אחרים לגמרי, וכולנו נצטרך לחיות כאן בעולם שיהיה מאוד קשה לחיות בו. אפילו מבחינת האמונה שלנו ומה אנחנו יכולים לעשות או לא יכולים לעשות, אין, זה משהו שלא, שאי אפשר לחשוב שזה לא יקרה. ואחרי זה, אני כבר לא ילדה ואני לא נאיבית ששלום לא יהיה. והסכמים עם מי ולמה, גם מהצד שלנו, גם מהצד שלהם, אני לא יודעת להגיד למה אני מקווה.
יש לי שאלה. הנכדים שלך יקשיבו לפודקאסט הזה בעוד 10 שנים. מה הכי חשוב לך שהם ייקחו ממנו? נגידו, אנחנו שומעים את סבתא שלנו, ובעצם מה שהיא משאירה אצלנו זה. מה זה?
שהמשפחה זה הדבר הכי חשוב שיש לנו, ושבשביל זה אנחנו נעשה הכל, וזה, רק זה תלוי בנו, כל היתר לא תלוי בנו. ומה שתלוי בנו אנחנו נעשה הכי טוב.
בתיה, תודה רבה על המילים שלך ועל הזמן שלך ועלייך.
תודה רבה.
תודה גדולה לבתיה הולין. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על האהבה בחיי. תודה לכם ולכן על ההקשבה ועל התגובות החמות. אני מזכירה שמאזיני ומאזינות הפודקאסט זכאים להנחה מיוחדת על ספרי החדש לעברית הקישו אחת, ספר שירה שיצא לאור בהוצאת פרדס. פשוט כנסו לקישור שמתלווה לפרק או לאתר של הוצאת פרדס, והכניסו את הקוד אשר באנגלית ASHER. תודה ולהשתמע בפרק הבא.